מבורך, שלום לכולם. אנחנו בעמוד 21 בפרק ד'. את דרכנו נגיד נתמצת בכמה מילים את מה שלמדנו לשבוע שעבר, את פרק ג', הכותרת שלו טהרת המעשים. וזה פרק שבו רבנו אברהם דיבר על יסוד מאוד מאוד גדול, שאדם לאט לאט צריך לחתור מגישה תועלתנית בעבודת השם לגישה ערכית. גישה תועלתנית זה אומר שלקדוש ברוך הוא יש גזר גדול וגם מקל גדול, ואני עובד אותו כדי לקבל שכר או כדי שהוא לא יעניש אותי. והגישה הערכית היא זה עבודה לשמה, או עבודה מאהבה, דהיינו מתוך אמונה שזה הדבר הנכון, שזו האמת. ואני עושה את זה כי אני מאמין בזה, לא בגלל שיצא לי משהו מזה. יש שכר, חשוב להדגיש, אבל לא זו המוטיבציה שלי. וזה, כן, אולי רק נוסיף על מה שלמדנו בשבוע טוב, אולי רק נוסיף על מה שלמדנו בשבוע שעבר, היום קצר, שבקריאת שמע, הפרשה הראשונה היא עבודה מאהבה. איך אני יודע שהיא עבודה מאהבה? ואהבת, יפה. ואילו הפרשה השנייה זו עבודה ממניעים של שכר ועונש, איך אני יודע? נכון, בדיוק, נתיג שמכם וכך וכך, ואם לא, אז כך וכך. עכשיו נשים לב שהפרשה הראשונה היא מנוסחת בלשון יחיד, כי רק אנשים יחידים יכולים להגיע לכזו מדרגה של גישה ערכית. אבל והיה אם שמוע תשמעו, כולה בלשון רבים, ונתתים את ארצכם, נכון, ועבדתם וכו' וכו', בגלל ש באמת את ההמון, מה שיכול להפעיל, זה רק גישה תועלתנית. אבל פה כל הספר הזה מדבר על דרך היחיד, נכון? אדם שרוצה להתעלות קצת יותר, אז חשוב שהוא יזכור את ה... הנה, היה לנו, זה דילגתי, היה לנו בשבוע שעבר קודם כל, אדם שבכלל עובד לא בשביל שכר ועונש מהשם, אלא בגלל לחץ חברתי, מה יגידו, שזה בכלל, הוא עוד לא עובד את השם בכלל. כן, או להשיג טובות הנאה מבני אדם, כל מיני אינטרסים. שיגידו עליו שהוא צדיק או חכם, אז הוא יוכל להנות מהם וכו', על זה אין מה לדבר. אבל אפילו מול הקדוש ברוך הוא, אז דבר מאוד חשוב שעסקנו בו, אמנם על קצה המזלג, אבל כדאי לזכור את זה, שאדם צריך לאט לאט להשתחרר מהגישה התועלתנית, לא הקדוש ברוך הוא עובד אצלי, אלא אני עובד אצלו. ולא מה יצא לי מזה, אלא זו האמת כשלעצמה.
והרמב"ם אומר שזו תחילת הדרך, יאללה.
כן. תחילת הדרך, מתוך שלא לשמה, בא לשמה, בסדר. נכון, לאט לאט ובהדרגה אדם צריך להשתחרר
מה קורה שבן אדם עובד את השם, והוא פתאום קם בן אדם בבוקר ומתחיל את היום, והוא התחיל לעבוד את השם, ואז הוא רואה תועלת בכל מעשה ידיו. אז הוא תולה את זה, באופן אוטומטי הוא תולה את זה, אוקיי, כאילו התחלתי את היום ככה, אז מה קורה במידה הזאת? זה גם יש פה... אתה קיבלת שכר, אבל אתה לא יודע אם זה כתוצאה, אבל אתה...
נכון. אז כמו שהדגשנו, יש שכר, אבל לא זו צריכה להיות המוטיבציה
לא, שלנו. זה לא המוטיבציה, אבל כזה זה כתוצאה.
פועל יוצא.
פועל יוצא.
תודה רבה לקדוש ברוך הוא. ככה אדם אומר. כן. בסדר. זה לא סותר, רק גם אם הוא היה לו נחס, הוא היה עובד את השם. נכון? זה המדד. פה זה המדד. כן. זה המדד. טוב.
איך תיכנס לתפילה פה?
איך?
התפילה.
התפילה על מה? על הצלחה?
התפילה בכלל, בכלל. כל התפילה היא בקשות.
נכון. אבל גם כשאדם מבקש רפואה ומבקש פרנסה וכו' וכו', הוא יכול לראות בזה אמצעי ולא מטרה. דיינו, הוא רוצה בריאות ופרנסה כדי שהוא יוכל לעבוד את השם. דיינו, יש אדם שעובד את השם בשביל בריאות ובשביל רפואה, ויש אדם שרוצה בריאות ורפואה כדי לעבוד את השם. השאלה מה האמצעי ומה המטרה. כי יש ערך, אדם ודאי צריך תנאים מינימליים כדי לעבוד את השם, אבל בשביל זה הוא מבקש, כדי שיוכל לעבוד את השם. שבוע טוב, ברוך הבא. בכל פנים, פה אנחנו בעצם כבר מגיעים לפרקים שהם מסודרים מידות פרטניות, לא דברים כלליים כמו שדיברנו עד עכשיו בפרקים הקודמים, אלא מידות, והיום נראה את מידת הרחמנות. פרק ד' עמוד 21, ושל מי שככה שכח או מצטרף, אז הספר הזה כתב אותו רבנו אברהם בן הרמב״ם, הוא נכתב בערבית והוא מתורגם לעברית. זה היה ספר הרבה יותר רחב ממה שלפנינו, אז אנחנו יודעים על פי הפניות שהוא מפנה אותנו לחלקים אחרים של הספר שאינם לפנינו, והוא היה גם הלכתי וגם מחשבתי רעיוני, וזה מה ששרד ותורגם לעברית. הרחמנות היא מן המידות התרומיות, דהיינו מידה נעלית, מרוממת, וממטרות התורה, דהיינו התורה רוצה להפוך אותנו לאנשים רחמנים. והיא התכונה הראשונה מבין התכונות המיוחסות לא יתעלה אל רחום וחנון. נכון, 13 מידות שאנחנו אומרים, מה המידה הראשונה? רחום. ועוד פעם חזרה התורה על זאת, כי אל רחום השם אלוהיך. כן, אל רחום וחנון, זה בפרשת כי תשא, ספר שמות. והתורה אומרת שוב בפרשת דברים, כי אל רחום השם אלוהיך. והנביאים אמרו, כי אתה אל חנון ורחום. חנון זה מי שנותן מתנת חינם, כן, זה חנון. רחום זה מי שמרחם. אבל נשים לב שרבנו אברהם נזהר בלשונו, והוא אומר שהרחמנות היא מן התכונות המיוחסות לא יתעלה. דיינו, על הקדוש ברוך הוא אנחנו לא מדברים, אנחנו אין מחשבה, לית מחשבה תפיסה בכלל, כמו שכתוב בזוהר. אלא אנחנו מדברים על איך הוא מתגלה אלינו. הוא מתגלה אלינו על פי המושגים שלנו, על מנת שאנחנו נלך בדרכיו. לכן הוא נגלה אלינו ברחמים ובעוד מידות וכו' וכו', על מנת שנלך בדרכיו. אבל אנחנו מייחסים את זה אליו, אנחנו לא מתיימרים לתאר אותו, כי הנברא לא יכול לתאר את הבורא. וכבר עוררה התורה על מידה אצילה זו וקבעה לה התקשרויות רבות, איך אני מכשיר את עצמי לקראת מידת הרחמנות, וריקחה את אכזריות הלב. דיברנו על זה ששיטת הרמב״ם וגם רבנו אברהם, שהם מדגישים את הערך החינוכי של המצוות. היינו, כל מצווה היא נועדה לחנך אותי לקראת איזושהי תכונה נפשית שאני צריך לסגל. אז הרבה מצוות מביאות לרחמנות ומרחיקות מהאכזריות. כל מה שציווה השם בעניין זה, כגון לתמוך עניים באביונים, ולהחזיר העבות לעני. כן, לקחתי מעני משכון, כנגד הלוואה שהוא לבא ממני. אם לקחתי קרית ושמיכה, אני צריך להחזיר לו את זה בלילה, במי ישכב. אחר כך בבוקר אני אקח ממנו את זה שוב, אני לא יכול להתאחזר עליו. ואם לקחתי ממנו כמשכון את הטוריה והמעדר, אז בבוקר אני צריך להחזיר לו, יום עבודה. אחר כך בשקיעת החמה אני אקח את זה ממנו, אבל אני לא יכול לקחת ממנו חפץ באופן שהוא לא יוכל להשתמש בו. כל מה שציווה השם בעניין זה, כגון לתמוך עניים ואביונים ולהחזיר העבות לעני את המשכון, הרי הוא התקשרות למידת הרחמנות. זה נועד להכשיר אותי לרחמנות. ואסר השם יתעלה את האכזריות, כמו שנאמר, לא תאמץ את לבבך. כשאני מבקש ממך ואתה אומר לא חפק לי, אתה סוגר את הלב, כן, מאמץ את הלב, אתה עובר עליו. ובעניין ריכוך אכזריות הלב אמר, כי היא חסותו לבדה, היא סמלתו לעורו, במי ישכב, על מה שאמרנו מקודם, שתשיב לו את העבות, עם מה הוא ישן בלילה, אם לא תיתן לו את זה. ואיוב אמר, הוא נשבע ואומר, אם לא וחיתי לקשי יום, אגמה נפשי לאביון. הוא בא לתאר איך הוא היה צדיק, אז הוא אומר, אני כשראיתי מישהו קשי יום, אני בכיתי יחד איתו. ראיתי אביון, לא רק נפשו הייתה עגומה, גם נפשי הייתה עגומה, כלומר ההזדהות הנפשית עם העני היא לא פחות חשובה מאשר מה שנותנים לו. נכון, נכון, המון מצוות, המון מצוות נועדו להרחיק את האכזריות ואת האדישות ולקרב אותנו לרחמנות. אבל נשים לב, התפיסה הפשטנית היא שמצוות צדקה ומצוות הקם תקים עמו וכך וכך, היא לטובת העני, לטובת מי שתקוע עם פנצ'ר. רבנו אברהם אומר, לא פחות מזה היא לטובת העשיר, כדי שהוא לא יהיה אכזרי, או לטובת מי שנוסע בכביש ורואה מישהו עם פנצ'ר. דיינו.
גם נועדו לנו מקוד מצרים.
שאנחנו נתבונן. נכון. אז שם זה לצופה בבית. פה זה למי שעושה את הצדקה, אבל הצדקה נותנת לעשיר לא פחות ואולי יותר ממה שנותנת לעני. לעני נותנת כסף, לעשיר היא נותנת מידה טובה, היא משנה אותו. אז היא נועדה לעשירים לא פחות מאשר לעניים. ואין אנו צריכים להרחיב את הדיבור על מידה זו, הרחמנות וחיובה, מפני שמובנת היא מאליה, ומפני שכבר בארנו אותה בחלק ג' מספר זה בעניין תמיכה לעניים, שם הוא מדבר על מצוות צדקה, אין לנו את החלק הזה, אבל כנראה אגב מצוות צדקה זו קצת בער על המטרה שלה, על מידת הרחמנות. ומפני שהזכרנו פסוקי התורה בעניין רחמנותו של יוסף בפרק שהזכרנו בו חיי האבות, לכן אני לא אעריך פה כי כבר דיברתי על זה, כך הוא אומר. מה היה לגבי יוסף? אני מניח, משער, שכוונתו היא, כתוב, ויכלכל יוסף את אבי ואת אחיו, לחם לפי הטף. מה זה לחם לפי הטף? חז"ל אומרים, לפי כמה ילדים שיש לו בבית, ככה אתה אומר, לחם לפי הטף. חז"ל אומרים שהטף מפוררים באכילה. הרבה פעמים אנחנו מתרכזים על הילדים, נכון? תראה מה עשית עם האוכל, אז אתה שיחקת עם זה, מרחת את זה, הכל עשית חוץ מלאכול. יוסף, למרות שאלה היו שנות רעב, הוא נתן לאביו ולאחיו, לא בצמצום. לחם לפי הטף, אם הטף קצת מפורר, קצת מורח, קצת זורק, קצת זה, זו רחמנות של יוסף, עין יפה. אחרי כל מה שהם עשו לו, לא נתן להם מינימום, נתן להם ביד רחבה. מאז שלמדתי את המדרש הזה, השתדלתי להבין שככה ילד אוכל. ילד אוכל עם בלי של... וככה, לא צריך ל... לא צריך לכעוס על זה. כן. ופה רק נאמר כי המידה התרומית הזו אין פירושה שיהיה האדם רך לב ומתפעל יותר מדי. מתפעל הכוונה מקבל רשמים, מקבל פעולות שאנשים, איך אומרים, משחקים לו על המצפון, מה שנקרא, כמו אנשים בדומיהן מחלושי הנפש, אנשים רגישים מדי, נכון, שמקצתם מרחמים אפילו על שחיטת תרנגול וכדומה, שאנשים שלא יכולים לראות איך שוחטים תרנגול. לא זו כוונתי שתהיה רחמן, אלא שתהיה הנפש נוטה מצד האכזריות אל צד הרחמנות ורקות הלב, ואז ירחם האדם על מי שזקוק לרחמים, יעזור לנופל בצרה, ויציל עשוק מיד עושקיו, ויאכיל רעבים וילביש ערומים וכדומה. כלומר, הוא מתכוון פה שהנפש תיטה, יש אכזריות שהיא שלילית. ויש רגשנות יתר, כמו שאתה אומר, עזרי, שהיא גם שלילית. תמיד אומר הרמב״ם, תמיד המיצוע הוא הטוב. שאדם יהיה רחמן, זה מיצוע. אבל, הוא אומר עוד משהו, לא, אל תהיה בדיוק באמצע. תיתה, שתהיה הנפש נוטה מצד האכזריות אל צד הרחמנות. תמיד תיקח, אכזריות היא ודאי יותר גרועה מאשר רגשנות יתר. פחות גרוע הרגשן, מאשר האכזרי, נכון? אז תמיד תיקח לך את המיצוע, ותיקח עוד טיפה לכיוון הרגשנות מעבר לחצי. למה? כי תמיד יש סחף. כמו בים שהמציל תמיד אומר, אם יש סחף דרומה, אומר תלכו צפונה. כי מי שיעמוד באמצע הוא יסחף. הוא תמיד צריך ללכת אל מול הזרם. אז היות ואדם נוטה בטבעו להגיד מה אכפת לי מאחרים, מה אכפת לי מנו וכו'. לכן לא די שהוא יעמיד את עצמו במרכז, הוא צריך טיפה לכיוון הרגשנות. אבל לא טוב להיות רגשן יותר מדי, כי למשל היום יש הרבה אנשים שמאוד מעסיק אותם הנושא של צער בעלי חיים וכו' וכו'. ולאחרונה שמעתי שהתברר שקמפיין מתוקשר ומתוזמר היטב על מה שעושים לכבשים בדרך מאוסטרליה לפה, הכל היה עור ופרח, ככה בית משפט הכריע שהתברר שהכל שקר וכרוצה בזה. כי אדם יכול מאוד לרחם על בעלי החיים כביכול, אבל לבני אדם הוא אכזרי. או שהוא יכול לרחם על האויבים שלנו ולהיות אכזרי לאחים שלו וכיוצא בזה. אז רחמנות שמנותבת למקומות, יש לאדם פול מוגבל של רחמים. ואם הוא לא יודע איפה להוציא אותו, מוציא אותו על הרחוקים, אז הוא שוכח את הקרובים. לכן אדם גם צריך לדעת לבסט את הרחמנות שלו. הוא רק אומר שאנשים הם רגשניות, וכך השם ברא אותם, כי אחרת מאיפה היה להם את כל היכולת להרות וללדת ולקום לילדים שבוכים בלילה עוד פעם ועוד פעם. אוי ואבוי אם זה תלוי בנו, נכון? אז הקדוש ברוך הוא נתן לאישה אינטליגנציה רגשית גבוהה יותר מאשר לגבר. הגבר נוטה יותר לחשיבה שכלית, והאישה יותר לרגשנות, וכל אחד יש לו את התפקיד שלו. זה לא הכוונה שאנשים הם לא בסדר, אלא שגבר צריך למלא את התפקיד של הגבר. וימנע רחמיו ממי שצוותה התורה להתאכזר אליו, כמו שציווה השם מתעלה שלא להגן על הרוצח, וכי יזיד איש על רעהו להורגו ועורמה, מעים מזבחי תיקחנו למות. אין לו חצינות, אפילו אם הוא אוחז בקרנות המזבח, כמו יואב בן צרויה, תוציא אותו משם ותהרוג אותו. גם המזבח לא ייתן לרוצח חסינות. ועוד נאמר עליו, וכי יהיה איש שונא לרעהו וערב לו וקם עליו, ושלחו זקני עירו ולקחו אותו משם, הוא ברח לעיר מקלט. אבל הוא רוצח במזיד, לא רוצח בשוגג, אז לוקחים אותו מעיר המקלט, ונתנו אותו ביד גואל אדם ומת, לא תחוס עיניך עליו, אבל רוצח לא מרחמים.
למה נתן אותו ביד הגואל?
גואל אדם הוא זה שצריך לדאוג למצות איתו את הדין. זה בבית הדין הורגים אותו. אבל גואל אדם הוא אחראי על זה. וכן נאמר באיסור הרחמים על המסית, מי שמסית לעבודת זרה, ואפילו הוא בנו האהוב עליו בדרך הטבע, ולא תחמול ולא תחסה עליו, אל תטשטש. כן, שם כתוב, מה כתוב בפסוק? כי יסיתך, אחיך בן אמך, או בנך, או ביתך, או אשת חקיך, או רעך אשר כנפשך, שאתה אוהב אותו כמו את עצמך, בסתר במור, נלך נעבדה אלוהים אחרים, אז כתוב, לא תחמול ולא תחסה עליו, תביא אותו לבית דין, למרות שזה אח שלך, או אשתך, או הבן שלך, תביא אותם לבית דין, ולא תחמול ולא תחסה עליו, כי הרוג תהרגנו, ידך תהיה בו בראשונה לאמיתו. איך אפשר לעשות כזה דבר בקרובים? אבל לפעמים צריך גם לדעת להתאחזר, כשמדובר בעבירה כל כך חמורה, כמו עבודה זרה. ועוד נאמר באיסור הרחמים על מי שצריך להתאחזר אליו, וקצותה את כפה, לא תחוס עיניך. איך? כן? ועוד, לא משנה שחזל אמרו שבקצותה את כפה, זה ממון. משלמים עם היד, היא צריכה לשלם. אבל הוא מביא פה את העיקרון שהתורה דיברה בכוונה בלשון קשה, כדי להבין שלפעמים הנישה צריכה להיות קשה. כן, חמי אומר, אפרופו בקצותה את כפה, חמי אומר שבתימן היו הסוחרים הגדולים מסוגלים להושיב ליד הבית בלילה שיירה של גמלים, כולם טעונים מטבעות, שקים של כסף, מיליונים, אף אחד לא יגע. הוא אומר, בלילה, ברחוב, אף אחד לא יגע. למה? כי היו אחד או שניים שמסתובבים ברחוב בלי יד, שפעם הם גנבו, אז המלך הוריד להם את היד, גמרים, אז רואים את זה, אז זה אכזריות או שזה רחמנות? זה רחמנות. זה רחמנות על האוכלוסייה, שהם לא מפחדים, מפורצים, בדיוק. וכן על זו הדרך. ועוד חמורה מזה מצוותו בעניין בן סורר ומורה שאבי ואמו חייבים להביא אוהל בית הדין, להיות מוצא להורג, ותפסו בו אבי ואמו, הם לא מושכים אותו באוזניים, אל שער בית הדין. איך יכול להיות כזה דבר? אלא לפעמים התורה גם מצווה אותנו להיות אכזריים. ואם תתבונן בנאמר על הנביאים, תמצא כי נקטו רחמנות במקומה ואכזריות במקומה. כלומר, אדם צריך לדעת מתי ליחוז ברחמנות ומתי ליחוז באכזריות. כגון אדון הנביאים משה עבד השם ושלוחו בעניין המצרי הרשע שנאמר ויח את המצרי ויתמנהו בחול, ובעניין בנות רעואל העשוקות נאמר ויקום משה ויושיען וישק את צונם. לא, שהוא היה מוכן להתמודד עם הרועים, אז הוא היה אדם רחמן מאוד. ערה שמונה, מה הרמב״ם לומד מזה? הלכות סנהדרין. הרמב״ם כותב, ובכלל אנשי חיל, כתוב שדיינים צריכים להיות אנשי חיל, פרשת יתרו, שיהיה להם לב אמיץ להציל עשוק מיד עושקו. דיין צריך לדעת להילחם את מלחמת העשוקים, כנגד העושקים. כעניין שנאמר, ויקום משה ויושיען. למה משה היה ראוי להיות, למה משה נבחר למנהיג? לא סתם התורה מלמדת אותנו. מי שרואה מצרי מכה עברי וטומן אותו בחול, ולמחרת הוא אומר לרשע למה אתה כרעך, ומחרותיים, למרות שהוא כבר הסתבך, כבר הסתבכת, היית צריך לברוח, תוריד פרופיל, מה אתה מתדוחף את האף שלך על כל דבר? לא, משה רואה עוול, הוא לא מוכן, הוא אומר, ויקום משה ויושיען, הוא רק פליט עכשיו, הגעת לפה עכשיו, אתה לא מפחד מהסכמי הסדרה, אתה לא מפחד מכאן, לא, הוא אדם אמיץ, משה רבנו. אז הוא צריך להתאחזר על בעלי הזרוע, ולהיות רחמן כלפי העשוקים. זה מנהיג. ובמלחמת מדיין אמר עליו השלום, כך אמר משה, הרגו כל זכר בטף, ולא הייתה לנגד עיניו הרחמנות על הנהרגים. זה לא דבר כל כך סימפטי, להרוג ילדים, בני 3 ו-4, ולא הייתה לנגד עיניו של משה הרחמנות על הנהרגים, אלא תועלת ההורגים בלבד. מה הכוונה תועלת ההורגים? פן יחתיאו אותך לי. זה השבוע סיפר לי מישהו דבר מדהים. הוא אומר, הוא היה בתל ערד, בסיור. אז מדבר איתם שם הארכיאולוג, אז הוא אומר להם, כן, איך אנחנו מבחינים אם זה יישוב כנעני, יישוב ישראלי, אז הרבה פעמים למשל בודקים איזה עצמות יש שם, אם יש חזירי בר, אז תבין שזה לא יהודים חיו שם, אם יש רק צון ובקר, אז זה יהודים וכו'. אבל הוא אומר, זה מאוד מעניין, שהוא אומר, אצל יהודים, אצל, בתקופת ההתנחלות, כן, בתקופת יהושע בן נון וכו', אצל יהודים הבנייה היא בית בין ארבעה חדרי שינה, יש סלון ומטבח ומרחב ציבורי, יש חדר הורים, יש חדר רבנים ויש חדר רבנות. אצל הכנענים יש חדר אחד גדול, חדר שינה אחד גדול, כלומר זו תרבות שעודדה גילוי עריות, לא שהיה בגילוי עריות, אלא אבא ואמא והילדים זה על זו וזה על זה, בלי שום כאידיאולוגיה, כתרבות. עכשיו שאתה קורא את זה ואתה מזדעזע, אבל אתה מתחיל להבין למה התורה אומרת להרוג את כולם, לא תחיה כל נשמה, פן יחתיו או תחלי, זה כבר לא נראה לך אכזרי וברברי כמו שזה נראה. שיש לך כזאת תרבות שהיא דוגלת בגילוי עריות בתוך המשפחה, הורים וילדים, אחים עם אחים ואחים עם אחיות וכך וכך וכו'. אז תראו כמה, כשאתה מכיר את המציאות, זה שופר לך אור על פסוקי התורה. אז התורה היא לא אכזרית, היא רחמנית. המעשה הוא נראה אכזרי, אבל כזו אוכלוסייה עלולה לגרום לנו לדברים, לתועבות הכי גדולות. ולכן מה שנראה כאכזריות הוא רחמנות בסופו של דבר. נכון, נכון, בהחלט, נכון. כן, איך זה שם, משה ברך את לוי, האומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצור. זה כל כך קשה מאוד, הרגו, כן, איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו, נכון, העובדים לעגל, נכון. ברוך אותו אלינו, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה לדברו. שבוע טוב. וכן דוד עליו השלום, אז ראינו לגבי משה. וכן דוד עליו השלום, במה שנוביע לישראל, פסק בעניין זובח כבשת הרש, כיוון מוות האיש העושה זאת. ואת הכבשה ישלם ארבעתיים, ועל אשר לא חמל. שבא אליו נתן הנביא, מספר לו משל על כבשה של האיש העני, שלקח ממנו איש העשיר. לא משנה שדוד עצמו נכשל בזה, זה רק היה משל לחטא בת שבע, אבל רואים שהאינסטינקט של דוד היה מה לעשות כזה דבר? בן מוות מי שיעשה כזה דבר. ובמה שנוגע לכופרים, אמר ויישם במגירה ובחריצי הברזל ובמגזרות הברזל. שם שדוד נלחם במואב, מגירה זה לא מגירה של ארון, אלא מגירה, דהיינו הוא שעבד את מואב בעבודות כפייה קשות של לגרור אבנים, דהיינו לנסר אבנים ולחטוב עצים, חריצי ברזל ומגזרות הברזל וכולי. כן, הרי כתוב שכתוב על ימי שלמה, יהודה וישראל יושבים איש תחת גפנו ותחת תאנתו. איך הגענו למצב כזה של מזרח תיכון חדש, אבל באמת חדש? כי דוד טיפל בהם בצורה דוד, כן, דוד היה איש מלחמות והיה אדמוני שופך דמים עם יפה עיניים, ואכזריות הזו על הגויים במזרח התיכון, אין מה לעשות, אתה צריך להתנהג כמו במזרח התיכון. ועל שמואל עליו השלום נאמר, וישסף שמואל את אגג לפני השם, ועוד רבים כאלה בסיפורי הנביאים. אז לפעמים אנחנו רואים שהנביאים, בין אם זה משה או דוד או שמואל, נהגו במעשים שנראים אכזריים. הם לא היו אכזריים, הפוך. האכזריות על הרשעים היא הרחמנות.
הרבה לא אומר משהו הפוך על דוד? או על אליהו, למשל של הכעסן, על דוד שהוא היה כן אכזרי?
לא, אני לא מכיר כזה דבר. כתוב בדוד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לא אתה תבנה בית לשמי כי דמים רבים שפכת, יהיה לך בן שהוא יהיה איש מנוחה ואיש שלום, ושלמה השלום שלו, והוא יבנה בית לשמי. אז אנשים רגילים לחשוב שזה עונש לדוד, בגלל שהיית אכזרי אז אתה לא תבנה את הבית, אבל אני דעתי זה לא נכון, לא זו הכוונה. האכזריות של דוד, כמו שאמרנו, לולא האכזריות של דוד, שלמה לא היה יכול להיות איש שלום ולא יכול היה לבנות את הבית. אלא שהפסוק מתכוון שלכל אחד יש את התפקיד שלו. דוד היה זה שהיה צריך ליישר את השטח כמו שאומרים, ואז בא שלמה ותפקידו, אבל זה לא גנאי לדוד. דוד את תפקידו עשה, רק
המידה שלו היא מידת שפיכות דמים ולא מידת השלום. יבוא שלמה, אבל שוב, בלי שפיכות דמים לא יהיה שלום גם. אם לא, כן, רוצה לשלום, יקום למלחמה. אם אתה לא מפגין את הכוח שלך, גם לא ידעו מי ירצה לעשות איתך שלום. כן? אך למה הרחיק עדותי לספרי הנביאים, והלא העיד השם בתורתו, שעם היותו יתעלה רחום וחנון וערך אפיים ורב חסד, ותיאר מה שתיאר בפרטי רחמיו, 13 מידות של רחמנות, ואמר בעניין רחמנותו על ישמעאל כשבכה מרוב צמאו, ובכתה אמו עליו, כי שמע אלוהים אל כל הנער, אכפת לו ממנו, מאיזה נער שבוכה וחם לו והוא צמא ועומד למות, ובעניין שמיעתו אל צעקת הקורא אליו בצר לו, והיה כי יצעק אליי, ושמעתי כי חנון אני, קדוש ברוך הוא אומר, אני לא אוטם את אוזניי, שיתום צועק אליי, אני שומע, ואמר בלשון נביאו, כן אומר הנביא, בשם השם, מרום וקדוש אשכון, אני השם שוכן ברום מעלה, קדוש ותמיד נבדל גבוה מרוחק, ואף על פי כן, ואת דקה, אם דקה אדם מדוכדך ושפל רוח, הקדוש ברוך הוא יושב למעלה ושומע את האנשים שבדיוטה התחתונה, להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים. קדוש ברוך הוא אומר, אני לא סנוב, אני לא אוטם אוזני, אני אמנם נבדל וגבוה, אבל אני שומע את השכבות החלשות, הן מעניינות אותי. ואמר נביאו כי שומע אל אביונים השם ואת אסיריו לא וזה, לא מזלזל בצער שלהם, בכאב שלהם. ובעניין נינווה אמר, ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה. אז רואים שהקדוש ברוך הוא חס גם על עובדי אלילים, גם על בעלי חיים. ויותר כוללת מזה הבהרתו של דוד, על מה שמעיד מצב הבריאה למי שחוקר אותו, תתבונן בבריאה ותראה שרחמיו על כל מעשיו. כי לכל אחד, לכל בעל חיים, לכל זה, הקדוש ברוך הוא דאג שהוא יוכל להתפרנס, שהוא יוכל להתגונן, שהוא יוכל כך וכך. אתה רואה בבריאה עצמה איך הקדוש ברוך הוא מרחם על כל מעשיו. אחר כל ההקדמה הזאת, על אף כל אלה, אמר בתיאור תכונותיו האציליות, פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים. דיינו, הוא זוכר ומשלם את עוון האבות על בניהם ועל בני בניהם. אמנם פה מדובר באוחזים מעשי אבותיהם בידיהם. אם הבן חזר בתשובה, הוא לא יענש בעוון אביו. אבל כשהוא אוחז מעשי אבותיו הרעים בידיו, קדוש ברוך הוא לא ישכח את זה גם לדורות. איפה זה כתוב, פוקד עוון אבות על בנים? איפה זה כתוב בצורה יותר מדויקת? בעשרת הדיברות זה כתוב? מה אתם אומרים?
כן, בעשרת הדיברות, הדיבר השני.
זה קשור לעבוד הזרה?
אז התשובה היא, למה אנחנו לא יודעים איפה זה כתוב? כי אנחנו מפסיקים בבית כנסת להגיד אל רחום וחנון, אל חפיים ורוחז האמת ונקה. אבל אחרי ונקה מה כתוב? לא ינקה. פוקד עוון אבות על בנים. דיינו, זה המשך ישיר ל-13 מידות של רחמים. יש גם המשך ל-13 מידות של רחמים, שלפעמים האכזריות, וזה לא סותר, האכזריות היא הרחמים. אין מה לעשות. אז אומרים את זה בנשימה אחת. התורה אומרת את זה בנשימה אחת. משמע שאותו הרחום הוא גם האכזרי. איך זה יכול להיות? כי הוא עובד לפי השכל. זה לא נובע מרגשנות. יש אדם שהוא רק יודע לרחם, לא יודע להגיד לא, אז זה בעייתי. ויש אדם שהוא רק אכזרי. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, תדע לאחוז פעם ברחמנות על מי שצריך ומתי שצריך, ופעם באכזריות, ותבין שזו הרחמנות, או עליו או על סביבתו, זו הרחמנות, וזה לא סותר בכלל. הכל צריך לנבוע לא מהתפעלות ולא מרגשנות, אלא מהחלטה שכלית. ואמר עבדו ושלוחו שנתעלה על ידו, על ידי השם, בהודיעו לו מידותיו הנעלות, כן, משה רבנו התעלה כי השם הודיע לו את מידותיו כדי שילך בדרכיו, כי השם אלוהיך אש אוכלה הוא אל קנה, קנאות זה אכזריות. ואמר יהושע כי אלוהים קדושים הוא, אל קנו הוא לא יישא לפשעכם ולחטותיכם, הוא לא יסלח לכם, כי תעזבו את השם. הוא מזהיר את ישראל, אתם נכנסים לארץ כנען, תיזהרו, הקדוש ברוך הוא גובה את שלו, הוא לא וטרן. ועוד כהנה וכהנה. אז הנה אותו הקדוש ברוך הוא שאומרים עליו שהוא רחום וחנון, אומרים עליו שהוא גם קנה ונוקם. ולא שהוא משתנה, הוא לא משתנה.
מה זה אש אוכלה הוא? מה בפירוש יותר?
אש אוכלה, הכוונה, אל תתעסקו איתו. אל תכניסו שם את היד. תכניסו את היד, זה צורף. הקדוש ברוך הוא, הוא אש אוכלת. הוא אל קנו. הקדוש ברוך הוא לא משתנה. הוא לא פעם רחום ופעם קנה ונוקם. המציאות משתנה, והקדוש ברוך הוא מגיב למציאות כל פעם כמו שצריך, בדיוק. וזה ככה האדם צריך להיות. ואמרו חז"ל בשבח הרחמנות, כל מי שיש לו מידת הרחמנות, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו. והוכיחו זאת ממאמר התורה, ונתן לך רחמים, וריחמך וירבך. למי השם נותן, למי השם נותן רחמים? למי שמרחם. מידה כנגד מידה. אם אדם מרחם על אחרים, גם הקדוש ברוך הוא מרחם עליו. אם הוא מתאכזר על אחרים, הקדוש ברוך הוא גם כביכול אכזרי כלפיו. דרך אגב, איפה כתוב ונתן לך רחמים ורחמך וירבך? באיזו פרשה זה כתוב? על מה מדובר שם? מדובר שם על דבר מאוד מאוד אכזרי. על עיר הנידחת, כך נדמה לי. עיר הנידחת זה עיר שרוב יושבי עבדו עבודה זרה, שהורגים את כולה, את כל יושבי ההורגים, גברים, נשים וטף, ושורפים את העיר על כל שללה, דבר מאוד אכזרי. אומרת התורה, ונתן לך רחמים ורחמך וירבך. אל תחשוב שזו אכזריות. זה מעשה של רחמנות. למה? כי עיר כזו זה גרורה סרטנית. אם אתה לא תוציא אותה, זה יהיה אסון לכל העם כולו. ולכן זה נובע מרחמנות ולא מאכזריות. ועל אף כל אלה אמרו, אין מרחמים אלא על מי שיש בו דעת. הווה אומר רחמנותך או אי היותך נתון להשפעה. דיינו, פעם אתה רחמן, פעם אתה לא נתון להשפעה, אתה קשוח. או סגולתך לעמוד נגד רכות לבך, היכולת שלך להגיד לא, תהיינה כפי הרצוי לפניו יתעלה, בדעת. ולא כפי שיחייב טבעך לקוי או הרגליך, שלא נוסדו על חוקות התורה. כלומר, מה זה אין מרחמים אלא על מי שיש בו דעת? אדם שנגיד, הוא לא אחראי. כנניח היום, מי שאחראי על גמח או משהו כזה, הוא מזהה התנהגות שהיא התנהגות כלכלית לא נכונה. אדם מוציא הוצאות לא נצרכות, זה בור בלי תחתית, כמה שלא תמלא אותו, בחיים לא יתמלא. אז לתת לו צדקה, הלב אומר לתת לו צדקה, כי הוא בא ובוכה לך. אבל השכל אומר, בשום פנים ואופן אל תיתן לו. אתה תגיד לו, תקשיב, אם אתה תיגש לארגון פעמונים ותקבל ליווי שלהם, וכל הוצאה תהיה מאושרת על ידיהם, וכך וכך וכך, זה בדיוק מה שאמרנו. אסור לרחם על מי שאין בו דעת, כי אתה לא עוזר לו. אתה מסבך אותו עוד ועוד. אבל אם תגיד לו, בשום פנים ואופן לא תקבל ממני, אלא כך וכך. יש אנשים למשל שאתה צריך להגיד להם, אני מוכן לעזור לך ב-X כסף כל חודש, אם אתה מכניס איקס כסף, אם אתה הולך לעבוד, אני אעשה לך השלמת הכנסה. אם אתה לא תעזור לעצמך, לא אתן לך גרוש. הוא יבוא ויבכה וכך וכך, תגיד לו שום דבר. האכזריות הזו היא רחמנות. כי בעצם ככה אתה עוזר לו, כן? אסור לרחם על מי שאין בו דעת, אין להכניס בו דעת. הרחמים עליו זה להכניס לו את הדעת, ואז הוא גם לא יצריך לרחמים. אבל לפעמים הרחמנות, כן, או למשל, כמו שאומרים היום, פרפרזה על לשון הפסוק באיכה, ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן. לפעמים מרוב רחמנות של אמא ופינוק, היא מבשלת את הילד שלה והיא לא מבינה את זה. במקום, הוא בא ואומר, המורה עשתה לי, המורה אמר לי, זה וזה, במקום לשקף לו, בוא תשמע, אלה החיים, מי שכך וכך, אז הוא נענש, אז מה פתאום, מרים הטלפון למורה, בשום פנים ואופן כך וכך, והילד, עד מתי תוכל לעמוד מאחריו, גם בצבא מול המפקד, וגם בעבודה מול הבוס, להפך, במקום שתשקף לו, אלא אם כן היה פה משהו חריג, אבל בדרך כלל תשקף לו, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך, כן, היה עקביה בן מעלל אל, אמר לו הבן שלו לפני פטירתו, אבא, צווה עליי לחבריך, ויקרבוני, זרוק להם מילה לפני שאתה מסתלק מן העולם, שיקרבוני. אומר לו, לא, אני לא אומר להם מילה, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. אם אתה תהיה בן אדם, אתה לא צריך את אבא, את המילה של אבא, ואם אתה לא תהיה בן אדם, אז המילה של אבא רק תזיק. נכון, אתה צריך ללמוד להסתדר לבד וכיוצא בזה. אז לפעמים, דווקא זה שאנחנו מתנהגים בקשיחות מסוימת, היא הרחמים. היא הרחמים. כן, שוב, צריך מינונים נכונים, אבל מה שאומר הרמב״ם, רבנו אברהם,
שהשאלה מתי להיות קשוח ומתי להיות רך, מתי לרחם ומתי כב יכול להתאחזר, השכל צריך להחליט בזה. השכל צריך להחליט, לא מי ש... כן, שלא ישחטו אותך רגשית. לא מי שצועק יותר חזק, כן, פרמדיק מגיע לזירה, לא מי שצועק הכי חזק, זה אומר שהוא הפצוע הכי קשה, להפך. בדרך כלל הפצועים קשה כבר לא צועקים, נכון? אז הוא בשכל שלו מבין מה שהוא למד, מי צריך את הטיפול פה, מה סדר העדיפויות, לא דווקא מי שצועק, וכיוצא בזה. אז זה מה שהוא אומר, שהאדם צריך לדעת, כמו הקדוש ברוך הוא, שנקרא רחום וחנון, ונקרא קנו ונוקם, וזה לא סותר. כי תמיד הדעת היא שקובעת מתי כך, ומתי מידת הדין, מתי מידת הרחמים, כך גם האדם צריך להיות. ואחר כל זאת, דע כי סכנת הרחמים על מי שאינו ראוי להם, פחותה מבחינה דתית מסכנת ההתאכזרות אל מי שראוי לרחמים. אמרנו את זה כבר מקודם, שהאכזריות היא יותר מבונה מאשר רחמנות היתר. הוא מביא כאן בערה 10, נתמצת את דבריו, במורה הרמב״ם כותב, הרי מקודם אמרנו שפוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים, איפה זה נזכר? לא, איפה זה נזכר? כהמשך ליהוד ג' מידות של רחמים. אז הרמב״ם אומר במורה שהקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו שהמינון של דין וחסד יהיה אצלנו פחות או יותר 1:13. דיינו, רחום וחנון, ערך אפיים, רב חסד, אמת, נוצר חסד, נושא עוון. בסוף לא ינקה. תשמע, אם אתה מתנהגים איתך יפה, יפה, יפה וזה, גם צריך לדעת חומרים להגיד עד כאן, אבל המינון צריך להיות בסדרי גודל של 1:13. אדם צריך להיות הרבה יותר איש של רחמים ושל חסד מאשר של אכזריות וקשיחות. יש פתגם בלדינו, אני לא יודע על לדינו, אבל ראיתי את התרגום שלו, פתגם מאוד יפה. הוא אומר, מעולם לא אמר כן מי שלא אמר לא. הכוונה, אם אתה לא יודע להגיד לא בתור אבא, בתור בוס, בתור מורה, בתור רב, לא משנה. אם אתה לא יודע להגיד לא, לא יעריכו את הכן שלך. הכן שלך הוא נובע מחולשה, הוא לא נובע מזה שאתה טוב. אתה לא מסוגל להגיד לא. מעולם לא אמר כן מי שלא אמר לא. שיראו שאתה יודע להגיד לא, אז הוא אומר כן, כל הכבוד לו, איזה בחור טוב, איזה בוס, איזה מורה, איזה כך וכך. אבל מי שתמיד אומר כן, אז מזלזלים בו, אומרים זה פרייר, נכון? ככה אומרים. אז יוצא שאתה צריך לאחוז במידת הדין כדי שידעו להעריך את החסד. אבל אם הכל זה חסד, אז גם לא מעריכים את החסד. מזלזלים בו, אומרים זה אדם פרייר, זה אדם שסוחטים אותו, נוגעים לו ככה, זה סוחטים אותו רגשית, שהוא נשפח כולו. ולכן מחויבים אנחנו להיות מתונים בדין, כמו שנאמר בעוון היותר גדול, הוא עוון עבודה זרה, פה זו עיר הנדחת שדיברנו עליה, ודרשת וחקרת ושאלת היטב, הנה אמת, נכון הדבר, נעשתה תועבה, אל תהיה כעוס, אל תהיה נמהר, אפילו באישום מאוד מאוד חמור, תבדוק היטב, היטב, היטב. ובעת זומם נאמר, ודרשו השופטים היטב, והם לא פועלים מתוך אמוציה. ובעניין מי שמעמדו מסופק, כן, עת זומם זה דבר מאוד מאוד חמור, ילבישו תיק על מישהו, אמרו שהוא רצח, והוא לא רצח, זה עדי שקר. אז אתה השופט, גם אם יש חשש פה לעדות שקר, ודרשו השופטים את להפעיל שיקול דעת. ובעניין מי שמעמדו מסופק, דהיינו כל מי שמבקש צדקה, אין להשתהות ולחקור אם ראוי הוא לצדקה וחסד עם עין, אלא כמו שאמרו, אמר פרנסוני, אין בודקין אותו. כלומר, יש הבדל בהלכה, אם אדם מבקש לאכול, תן לו, בלי לבדוק אותו. אדם רעב, תן לו לאכול. אפילו אם הוא רמאי, תן לו לאכול. אם הוא אמר, כסוני, תקנו לי בגד, תבדוק. כי בגד זה לא מעכשיו לעכשיו. הוא לא ימות עכשיו ברעב, תבדוק אתם. אבל יש מציאות של ספק, שאתה אומר, עדיף לי לתת למי שלא מגיע, מאשר לא לתת למי שצריך. וכן צריך שלא למהר ולהעניש, כמסתבר ממידותיו יתעלה, ערך אפיים, קדוש ברוך הוא, ערך אפיים, הכוונה, הוא לא כועס מהר. הוא מעריך אפו, אף זה כעס. וכן אסור, כן, כמה זה חשוב שאדם לא ממהר להעניש, כי כשהוא כועס, אז העונש שלו הוא לא מידתי, הוא לא מחושב, אבל אפילו להגיד לילד, אני צריך לחשוב מה העונש שלך, ככה להגיד לו, אני צריך לחשוב, זה הרבה יותר טוב מאשר לזרוק איזה משהו מתוך כעס, שאחר כך אני גם לא עומד בזה בכלל.
אבל לא נותן לו לשאול עם זה.
גם נכון, זה כבר מה שנקרא עינוי הדין. כן, נכון. אתה אומר ביומו תיתן סוחרו ולא תבוא עליו השמש. וכן אסור, כן.
שקוראים
בתשעה באב,
זה
שקוראים בחוק, אין ערך בדין
של
יוסף לאחיו. כן, שם זה העם משלם על זה, זה לא דין של אדם פרטי. עם ישראל משלם על חטאים מסוימים, כמו מכירת יוסף, כמו שאמרת, או חטא העגל וכיוצא בזה, בתשלומים. אבל אדרבה, גם זה רחמים. כן, חז"ל אומרים שחטא העגל, הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את ישראל. ומשה עמד בתפילה, חז"ל אומרים משל למלך שהבן שלו חטא בעוון מאוד מאוד חמור, הוא אמר אני אפיל עליו סלע. אמרו לו, אחר כך הוא התחרט, אבל הוא כבר אמר שהוא אפיל עליו סלע. אמרו לו היועצים, תגרוס את זה לחצץ, כל פעם תזרוק עליו חצץ אחד. תן לו את זה בתשלומים, 24 תשלומים. כן, וכיוצא בזה. אז ככה אנחנו משלמים על חטא העגל, אבל זה כשלעצמו, זה חסד. כן, משלמים על זה כל פעם במנות קטנות. וכן אסור לעכב צדקה וגמילות חסדים, כדרך שמצינו בנחום איש גמזו עליו השלום, שהיה צדיק וחסיד ומלומד בניסים כמפורט במעשיות התלמוד, כמה ניסים מסופר עליו, והיה סומה עיוור וגופו מלא שחין, כל כולו בעל איסורים, וכשאלו תלמידיו למה עלתה לו כך, איך יכול להיות שכזה צדיק מתייסר באיסורי גוף כל כך גדולים, סיפר כי פעם אחת היה מהלך בדרך ובא אני אחד ועמד לו בדרך ואמר לו פרנסני, תן לי לאכול. וביקשה הוא להמתין עד שיפרוק מן החמור. דהיינו, הוא אומר, יש לי אוכל, אבל פה הכל קשור על המטען, בוא איתי הביתה שלי, נגיע הביתה, נפרוק את הסחורה מהחמור. לא יכול באמצע הדרך לפרוק ואחר כך עוד פעם לטעום, בוא איתי הביתה, אתן לך לאכול. אבל אני לא יכול היה ללכת אחר החמורים ונפל בדרך ויצאה נשמתו. מסכן היה כל כך רעב עד שמת. כן.
אבל יש קצת שאלה על זה.
כן.
כי הוא היה סומה, הוא לא ראה. אולי הוא היה רואה.
לא, אחר כך
הוא... הוא קיבל על עצמו את האיסורים. אחר כך הוא אמר, כתוב שם שהוא נפל עליו, ואמר, הידיים שלו חסו על הידיים שלך, הם יהיו גדמות. הרגליים שלו חסו, הם יקטעו. העיניים שלו חסו, הם יהיו סומות. הוא הביא על עצמו את האיסורים. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא את האיסורים הללו כחפרה. והוא עליו השלום ידע שחטא שלא מהר לאכילו, וכה גדול היה העוון בעיניו עד שביקש על עצמו איסורים בעולם הזה כדי שלא יענש בעולם הבא, ולכן באו עליו כל אותם הנגעים. מה רואים מכאן? שאסור לשתות, שצריך עזרה תגיש אותה כמה שיותר מהר. ואמרו חז"ל, מרובה מידת רחמים ממידת הדין אחת ל-500, והסיקו זאת מן הכתוב בתורה על מידת הרחמים נוצר חסד לאלפים, שתרגם אונקלוס לאלפי דרים, לאלפיים דור, כמו שנאמר בפסוק אחר לאלף דור, ומיעוט רבים לאלפים שניים, אז זה אלפיים דור. בכיוון שמיעוט ריבויים של אלפים שניים, הרי אלפיים דור, זה על חסד. ומידת הדין נאמר, פוקד עוון אבות על בנים, על שלשים ועל רבעים, ארבעה דורות, והפסיק ממניין הדורות, ואלפיים חלקי ארבעה, עולים 1 ל-500. אז הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו שהיחס צריך להיות יחס כזה, הבן את הדבר ושקוד עליו. אז מה למדנו היום? בואו נסכם ונעמוד כאן. למדנו שהתורה, מצוותיה של התורה באו לחנך אותנו ולתקן את מידות נפשנו, ויש הרבה מידות כמו שאמרתם, צדקה ופריקה וטעינה והלוואה וכו', שנועדו לחנך אותנו לרחמים. מצד שני, אדם לא צריך להיות רגשן אלא רחמן, עם נטייה קלה לרגשנות, כי האכזריות היא יותר גרועה. ואמרנו שיש רחמנות שהיא אכזריות, ויש אכזריות שהיא רחמנות. נכון, חז"ל אמרו, כל המתאכזר על רחמנים סופו מרחם על אכזרים, או להפך, כל המרחם על אכזרים סופו מתאכזר על רחמנים. אלא צריך לפעול, התורה רוצה ללמד אותנו לדעת לעבוד לפי הדעת, שאנחנו לא נהיה אכזרים וגם לא רגשנים, אלא נדע לבסט את הרחמנות שלנו, אבל תמיד המינון צריך להיות הרבה הרבה יותר חסד מאשר דין. וגם שנוקטים במידת הדין, גם שאתה אומר למישהו לא, תגיד את זה לא, לא בגלל שהוא עצבן אותך, ולא בגלל שלא מתחשק לך, ולא, אלא כי הוא צריך לשמוע את הלא. כי הלא הזה בשבילו הוא כעת טוב. גם הצמצום שהנבע מרחמנות במובן העמוק שלה. וזה והלכת בדרכיו. מה הוא נקרא רחום? אף אתה יהיה רחום, אבל כמו הקדוש ברוך הוא. בשיקול, בטעם, במינון נכון וכו'. ברוכים תהיו.